שלום גיא טנא.
שלום אורן פילוסוף.
אז גיא, האם אתה טיפוס שמאחר למקומות, או טיפוס שמקדים למקומות? זאת השאלה.
שאל מספר דקות לאחר שאיחרתי לך באיזה חצי שעה.
כן, 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 הייתה פה הרמה.
כן, תשמע, אני משתדל להגיע בזמן. בוא נאמר שמספר הפעמים שהגעתי לפני הזמן, כולל שיעורים, כן? לא רק שלי, לא רק שלי כסטודנט, אלא גם שלי כמורה.
כן.
הרבה... מפליג בהרבה ועולה בהרבה על מספר הפעמים בהם איחרתי.
ואז אתה מתנצל כאילו אם אתה מאחר? זה קורה ש...
התנצלתי היום?
התנצלת היום. היום התנצלת, נכון.
אני מתנצל.
אני אגיד שלי יש על יד ימין מאז פחות או יותר שנולדתי שעון, וכל חיי הם מדויקים וחייבים להיות ממש לפי הזמן.
למה על יד ימין, סליחה?
זה תמיד היה ככה. אני לא יודע. אני... זאת שאלה.
אפשר לזהות אותך במקרה אסון לפי לזהות. השעון על יד
אני ימין. אני שמעתי פעם שרק לטייסים וצוללנים שמים שעון על יד ימין, ואז אמרתי, וואו, מגניב, אז אני אשים שעון על יד ימין.
מה פרויד היה אומר על זה?
אני לא יודע, פרויד היה אומר שכנראה אני הייתי אמור להיות שמאלי, ואז שמתי על יד ימין, אבל לא חשוב. אז אנחנו היום בפרק על זמנים וזמן. אנחנו נדבר על ספרים וסרטים שקשורים לזמנים, שזה משהו שתמיד מאוד מתחבר אליי לאיזשהו סרט מסוים, ולגם סרטים אחרים קצת, בחירות קצת מפתיעות, וגיא הביא לנו גם כמה בחירות מפתיעות משלו. נסיים בפינה מוזיקלית, ותישארו איתנו עד סוף הפרק, שיש הפתעות והמלצות נוספות לכל מיני דברים. אז נעשה עוד פתיחה.
יאללה, נתחיל שמונה עיניים.
שמונה עיניים. טוב, אז גיא, איך אנחנו מתחילים את הנושא של ספרות עם זמן? האם אנחנו מתחילים ב-H.G. Wells ומכונת הזמן, או שאנחנו מתחילים במשהו יותר לוקלי? לאן אתה לוקח אותנו?
כן, לא היה לי קל לי להתחיל במשהו לא לוקלי. אתה יודע, אני החלטתי שהיום בפרק הזמן, משום שאנחנו מדברים כאן על נושא שהוא כל כך מטאפיזי וכל כך נצחי, שזה קצת מוזר לבוא ולהגיד על זמן שהוא נצחי, משום שהזמן הוא זה שאנחנו פירקנו אותו ומינימייזד את ליחידות קטנות של זמן שהן מלאכותיות לחלוטין.
שאנחנו מודדים אותם.
שאנחנו מודדים אותם, כן. ואנחנו מדברים על הנצח וכן הלאה. ואני מזהיר אותך ומזהיר את קהל מאזיננו הגדל בהתמדה, שנקווה שאחרי הפרק הזה לא יקטן בהתמדה, כי אני הולך להיות מאוד מטאפיזי.
אופה.
זאת אומרת, הזמן מבחינת הבחירות שלי היה לא רק זמן של עבר ועתיד, אלא זמן שקופה, וזמן שמתעצם.
פלואידי וגמיש.
וזמן מאוד מאוד נתון לפרשנויות. בוא נאמר את זה ככה.
מגניב, נו, שזה אנחנו פה.
החלטתי לפצוח היום בסיפור קצר, מתוך הספר השני של אתגר קרת, סופר שבשנות ה-90 פרץ כמטאור לשמי הספרות הישראלית, לקח לו טיפה זמן גם לפרוץ לספרות הקנונית. אין
הוא היום קנוני?
הוא מאוד קנוני בעיניי, וגם מבחינת, אתה יודע, אתה רואה את הקבצי סיפורים קצרים שיוצאים להם מדי פעם. אם אתה רוצה לייצג את הספרות הישראלית, בוודאי, בוודאי, מבחינת היכולת של הסופר להיות חלק מהשיח ולהגיע לקהל רחב, אתגר קרת, שהיום הוא בשנות ה-50, לדעתי המאוחרות לחייו, הוא לא רק סופר מוצלח, הוא יוצר, הוא קולנוען, הוא נכון. תסריטאי, הוא איש...
זה סרטים משיר הגפן, אשתו.
הוא, נכון, איש ציבור מבחינת... הוא משנה לו לא רק הכתיבה שלו, אלא גם מה שקורה כאן בחברה, הוא לא מסתגר בדלת עמותיו.
כן, הוא גם יוצא החוצה למעלה מקומות בחול, אני יודע שיש לו הרצאות, הוא מקריא ספרים שלו בחול.
והוקדש לו בית, הבית הצר ביותר בעולם, נבנה במיוחד בשבילו. איפה? באיזו עיר בירה אירופאית, אני רומז. מתחיל בוו.
וינה?
ורשה.
ורשה.
ורשה מכל המקומות. אפשר ממש עכשיו, המאזיננו יכולים לפתוח בגוגל ולראות הבית הצר ביותר בעולם אתגר קרת, ולראות אותו מגיע ל... מגיע לחנוכת הבית, מה שנקרא, יושב שם, זה סוג של...
היה לו מקום בבית הצר?
לא הרבה, משהו בסגנון, אני ככה יושב ו...
רוחב גוף קצת יותר.
רוחב גוף טיפה יותר, לא הרבה, זה בית שהוא גימיקי כמובן, אבל מסמל את הכבוד שהוא זוכה לו. ב-1993, לירה 4, יוצא ספרו השני של אתגר קרת, געגועי לקיסינג'ר. עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויהודר על יכולתו של אתגר קרת להכפיע חיים חדשים בסיפור הקצר הישראלי. אז אני רוצה לדבר על עסקינן בזמן.
כן.
ומי מאיתנו לא מכיר, ומי שמאיתנו לא מכיר עכשיו יכיר את המשחק עמודו. הקונספט הוא שאתה מקפיא את התנועה בנקודה מסוימת.
ואסור לאף אחד לזוז.
נכון, ובמשחק, ובסיפור הקצר, שנקרא אמודו, סימן קריאה, אדם מצליח, אדם לא ילד, מצליח להביא לכך, להגיע למצב שבו הוא יכול להגיד אמודו, וכולם עומדים סביבו, קופאים ו... ומחכים לפקודתו. זאת אומרת, הוא לא רק שולט עליהם מבחינת התנועה, הוא שולט עליהם מבחינת סוג של God-like relationship, כן? הוא ממש האלוהים שלהם. אז אני אקריא קצת.
קדימה.
בסדר?
מבחינת המודו.
אני אתחיל את הפסקה הראשונה ואת הפסקה האחרונה. פתאום יכולתי לעשות את זה. הייתי אומר עמודו, וכל האנשים היו נעמדים ככה, באמצע הרחוב. מכוניות היו נעצרות, אופניים, אפילו הטוסטוסים הקטנים האלה של השליחים היו נתקעים במקום. ואני הייתי עובר ביניהם ומחפש את הבחורות הכי יפות. הייתי אומר להן להוריד את הסלים מהיד, או מוריד אותן מאיזה אוטובוס, לוקח אותן לדירה שלי ומזיין אותן עד שיצא אשן. זה היה נהדר, זה היה פשוט אחלה. עמודו, בואי, תשכבי כאן על המיטה. ואחרי זה וואם, בם, הבחורות שעברו אצלי היו פשוט חומר לז'ורנלים, הרגשתי נהדר, הרגשתי קינג, עד שאימא שלי התחילה להתערב, כמה ישראלי. והוא, לאורך הסיפור הקצר, הוא מנסה, הוא לא מצליח להגיע לשלמות עם היכולת הזאת.
משהו לא בנוח שם.
משהו שם לא בנוח. הוא לא מצליח להגיע למצב שבו הוא באמת מגיע לאושר בגלל היכולת המדהימה הזו. ואז, בסוף הסיפור, אחרי 3 חודשים של ייסורים, פגשתי באמצע אבן גבירול את הדוגמנית המדהימה הזאת מהפרסומת של הסיידר. ניסיתי לדבר איתה, ניסיתי להצחיק אותה, רדפתי אחריהם פרחים ביד, אבל היא אפילו לא הסתכלה לכיוון. ליד גן העיר חיכתה למזדה ספורט עם דוגמן אחר של חטיפים. היא התכוננה לנסוע איתו, לא ידעתי מה לעשות, בלי לשים לב בכלל צעקתי עמודו. היא נעצרה. כולם נעצרו. הסתכלתי על כל האנשים שקפואים ככה מסביבי, עליה יפה כמו בפרסומת. לא ידעתי מה לעשות. מצד אחד לא יכולתי, פשוט לא יכולתי לתת לה ללכת. מצד שני רציתי שאם היא איתי, אז שיהיה רק בגלל האופי שלי, בגלל הפנימיות ולא בגלל פקודות. ואז זה בא. הפתרון כמו התגלות ממש. החזקתי את היד שלה בשלי. הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי, תאהבי אותי. בגלל האופי שלי, בגלל מה שאני באמת. ואחרי זה לקחתי אותה אליי הביתה לדירה וזיינתי אותה כמו מטורף. והיא צרחה וסרתה אותי בגב ואמרה, תעשה את זה, אוי כן, תעשה לי את זה. ואהבה אותי, כל כך אהבה אותי, לא סתם, בגלל מה שאני באמת. וכמובן שהטעם המר הזה, שנלווה למבט הזה של אתגר קרת, שבו אתה מחפש באופן נואש אהבה, אתה מחפש, ודיברנו כבר על הדאוס אקס מכינה, לדעתי בפרק הראשון.
בפרק הראשון, כן.
של משהו שיביא לך את הדבר שאמור להגיע באופן טבעי, ואז הוא נהיה פלאי. אבל הפלאיות הזו היא לא אמיתית, אין לה מקום...
מכנית, כאילו הוא עושה פשוט פעולה של
להגיד המודו. היא לא אורגנית, בדיוק ככה. וגם לבוא ולהגיד, הטריק הזה של לבוא ולהגיד, בואי תאהבי אותי כמו שאני באמת...
כי זה מה שהוא מגלה במהלך הסיפור בעצם, הוא מבין הוא מרגיש את האי-נוחות הזאת בגלל שהם לא באמת אוהבות אותו בגלל משהו, אלא בגלל המודו הזה שהוא יכול לעשות.
הם לא אוהבות אותו בכלל. הבחורות שכזה שלמעשה מיד מקשר את הצייד הזה, את הבחורה מיד לסקס.
נכון.
וגם הביטויים האלה, המיניים המאוד ברורים, כן, מזיין אותו כמו מטורף. אין כאן איזשהו אינטימיות אוהבת,
ישר ולעניין.
רכה, נעימה, מאוד, זה ישר ולא לעניין. זאת אומרת, ישר כיבוש, ולא ישר אינטימיות.
נכון, אני הרגשתי משהו מאוד ישראלי בתוך הדבר הזה שאמרת, סופר ישראלי, שכאילו, אם אני כבר מצליח להקפיא, אני קודם כל אנצל את זה לזה. ואחרי זה כל... כי אני חושב, אם הייתה לי את היכולת לעשות המודו,
כן,
יכול להיות שהיית עושה דברים אחרים, אני לא יודע.
היית פורץ לחנות צורכי קולנוע ומצטייד בזה.
מצטייד או... במלא מצלבת, או... אני לא יודע.
אני יודע מה היית עושה. היית פולש לדירתו של טרנטינו, אוקיי? יושב מולו, מארגן את הכל לשיחה, ואז משחרר.
ואז אומר כאילו, האמת שזרקת פה רעיון.
אם כבר טרנטינו.
זה גם לא קל לי, אני לא צריך עכשיו לטוס לחול, וזה יכול להיות שאני אעשה את זה. סליחה, אם טרנטינו מאזין לנו, אני לא אעשה את זה. כאילו, אני עדיין אין לי את היכולות. כשתהיה, אני אשקול את זה בחיוב. אוקיי, אז על טרנטינו אנחנו לא נדבר היום, אבל לפני שאני אגיע לבמאי הראשון ולסרט הראשון שרציתי לדבר עליו, אני אגיד באופן כללי שכשאני מדבר, רואים את זה מאוד יפה אצל אדגר קרת, שבספרות אתה יכול לעצור את הזמן, להקפיא, לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה בסופו של דבר ספר עם מילים. וקולנוע וגם מוזיקה הם שני אומנויות שיש להם מימד של דינמיות והשתנות ושהן זזות. זאת אומרת, כשאני מתחיל סרט, אני לא, כאילו אם אני יוצר אותו, אז אני יוצר על פריים אחד. אבל כשאני רואה סרט ברצף, אז יש לו התחלה ויש לו אמצע ויש לו סוף. המימד של הזמן כל הזמן משחק שם תפקיד. אם אני אלך למוזיאון ואני אסתכל על המונה ליזה, אני רואה כאילו פשוט תמונה אחת. את כל יצירת האמנות קפואה ברגע אחד. מאז שהמציאו את הקולנוע, בוא נגיד, מאז שהמציאו את העריכה, אז הבינו שבעצם אפשר להשתמש בקולנוע כדי לשנות את הזמן הזה, לעצב אותו, לעשות לו מניפולציות, להעיט אותו, להעיץ אותו, להשתמש בו כאיזשהו רפרנס. והדברים שאני אדבר עליהם היום, והסרט שאני אדבר עליו היום, הסרט הראשון, הוא דנקרק של כריסטופר נולן, שכשאני אמרתי לך על כאילו, שזה חד משמעית מעבר לסרט הבא שיהיה ברור לכולם, שאני רוצה לדבר על דנקרק, אז גם אחרי שראית אותו, אני זוכר שאמרת כאילו, למה ספציפית, כאילו, מה העניין שם? נכון?
א', זה סרט מלחמה.
כי הוא קשוח, סרט מלחמה, נכון.
מבאס מאוד.
נכון. עד הסוף, בסוף הוא לא מבאס. בסוף הוא כאילו, יש איזו אופטימיות. לא? הבריטים ניצחו.
הצליחו לברוח.
הצליחו לברוח. כן, ניצחו. גם זה סוג של ניצחון.
בסוף, בסוף הם כן ניצחו, אבל בכל מקרה, העניין הזה של הזמן הוא יותר מרומז, לוקח זמן להבין מה קורה, כמובן שבכל סרט על מלחמה אתה יכול לתהות לגבי הזמן.
כן.
זמן שלום, זמן חיים, זמן מוות, זמן לחימה, זמן מנוחה.
נכון, אבל כריסטופר נולן עושה משהו אחר. קודם כל הסרט שאחר כך, כאילו, כשעברתי לרשימה של הסרטים של כריסטופר נולן, כי הוא באמת במה שמתעסק המון בעניין הזה של זמן גמיש או לא גמיש ומה שהוא עושה איתו, אז הוא עובד עם... הוא עושה את זה בכל הסרטים. סרט אחד שלו שנקרא טנט, שהוא ממש על...
אין קשר משפחתי.
כן, אין קשר גם פה. אז בטנט, שזה סרט אחר שלו, הוא ממש מתעסק ממש בעניין של זמן. ג'ון דייוויס וושינגטון, משחק בתפקיד הראשי שם, והוא, יש דברים שעוברים נגד הזמן, בזמן אחר, אחורה, קדימה. זה סרט שכשאני ראיתי אותו, אני הרגשתי שהוא כאילו יותר מדי, אובר התעסקות. אני לא כל כך... עפתי על הסרט הזה, ולמרות שזאת הייתה יכול להיות הבחירה הראשונה לפרק על זמן, אני בחרתי את דנקרק. והרעיון בדנקרק הוא בעצם סיפור אמיתי של הפינוי של כוח של איזה 300 אלף חיילים בריטים וצרפתים, שהיו לכודים בעיירה דנקרק ובאזור שלה בחוף הים, ליד, ליד תעלת למנש, בדרך לבריטניה. מהצד האחד יש להם ים, מהצד השני יש להם גרמנים שסוגרים
עליהם.
סוגרים עליהם מכל המקומות, אין להם לאן לברוח, כוח אדיר. בלי הכוח הזה, לבריטניה, אם הכוח הזה כאילו הולך לאיבוד, לצורך העניין, אם הגרמנים מחסלים אותו, אז הדרך מכאן ללונדון עבור הגרמנים ולכבוש את כל אירופה היא מאוד מאוד קצרה.
You can practically see it from here.
What?
Home.
What about the French?
Publicly, Churchill's told them bras de sous. Arm in arm, leaving together.
And privately?
We need our army back.
How many men are they talking about, sir?
Well, Churchill wants 30,000. Ramsay's hoping we can give him 45.
There are 400,000 men on this beach, sir.
We'll just have to do our best.
והמצב הקשה הרשה מאוד הזה של, של החיילים מסופר דרך שלוש נקודות מבט. דרך הסיפור באוויר, של, שהוא בפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו כתוב air, כאילו אוויר, one hour. זאת אומרת, ההתרחשות שאנחנו נראה באוויר מתרחשת לאורך שעה אחת. ואז יש לנו ים, ושם יש לנו המון המון סירות אזרחיות, כן. שחיל הים הבריטי גייס אלים לצורך המלחמה, כדי להביא חזרה את החיילים לעבור את התעלה מדהים. חזרה לבריטניה.
מדהים, זה קטע מדהים.
כן, מלא מלא, וזה אמיתי לגמרי, זה המון, כן. זה מאות על מאות של סירות אזרחיות קטנות, יחטות קטנות, סירות בשוטים, סירות פה, כל
כל קריש. מה שבא. אם אתה יכול נכון. לקחת 10 חיילים, צא לדרך.
כן, כי זה לא רק העניין של להביא אותם, אלא העניין של להגון בחוף של דנקירק, בגלל שה... קרקעית הים לא אפשרה למשחטות ולאוניות גדולות לעבור, הן היו יכולות להיות משהו כמו 500-600 מטר מהים, ואז כאילו אתה לא יכול לעבור עם החיילים את המרחק הזה בשחייה, ואז פשוט היו צריך סירות קטנות כדי להביא אותם לאוניות שנמצאות בעומק הים. והנקודה השלישית, וזה לוקח יום אחד, כתוב שם one day, ומה שלוקח שבוע, הוא החלק המרכזי יותר, זה הסיפור של החיילים שלכודים במשך שבוע על החוף, ופשוט לא יודעים איך להימלט, מנסים כל מיני דרכים איך להימלט. כן. הסרט מתנהל בשלושה צירי זמן שונים, וכל אחת מהזירות האלה מתנגשת בעצם אחת בשנייה. זאת אומרת, יש קטעים שבאוויר, אנחנו רואים דרך הנקודת מבט של הטייס, של תום הרדי, הטייס, הוא מסתכל למטה, והוא רואה שם ספינה שטובעת. אנחנו עוד לא יודעים מה זה הספינה שטובעת, אבל 10 דקות אחר כך נראה אותה בציר הזמן של היבשה. והאירועים עוברים מציר זמן אחד לציר זמן אחר, זה כל כך מבריק בערך שהוא עושה את זה, והבחירה הזאת בעצם מאפשרת לו לתת זמן מסך משמעותי לכל אחד מהאירועים. כי אם הייתי עושה כרונולוגית, זאת אומרת, מספר את מה שקורה על היבשה, מספר מה שקורה על הים, מספר, וזה פשוט לא היה עובד, כי זה היה נראה שבאוויר קורה התרחשות מאוד מאוד קצרה, כי זה טבעם של דברים לחיל האוויר, כאילו, דוג פייט, קרבות כן. של מטוסים, הם מאוד מאוד מהירים, וקרבות ביבשה, ובטח קרבות בים, הם משהו שלוקח יותר זמן, לאונייה להגיע או לחיילים, והוא פשוט משנה פה ומייצר פה מתח שלא נגמר בין שלושת נקודות המבט ושלושה צירי זמן.
מה שדיבר אליי ביותר בסרט הזה לא היה ממד הזמן. היה שם איזושהי גישה דרמטית לסיפור. יש מילה באנגלית שנקראת eerie, E-E-R-I-E, שזה משהו שאני לא בטוח שיש לזה תרגום עברי מדויק, אבל זה משהו שהוא משהו בין, אולי בין מצמרר ל... לא יודע, בין מצמרר לעוד משהו. לא בדיוק מצמרר, עוד איזה משהו.
כן.
התפיסה שם, לראות שם את שורות החיילים, שכולם עברו קרבות ולחימה, תורי החיילים על חוף הים.
עומדים ומחכים.
אלפים, אלפים של, של חיילים שהם, אתה גם רואה את הפרצופים, אתה רואה את ה... את, ה, את המצב הנפשי הרעוע שבו הם נמצאים. מדי פעם מגיע המטוס הגרמני ופשוט מרסס אותם.
המיסר שמיט, כן.
הם פשוט, איפה? איפה האימפריה הבריטית? יושב שם קנת ברנה בתור כן, קצין גבוה.
אדמירל.
אדמירל, זה היה מרענן לראות אותו בתפקיד לא רע. משני. כן,
קטן.
אבל לא רע.
נכון.
אז באמת העניין הזה של, של, של מלחמה ולחימה ו... גם מתוך דברים שאני חוויתי בתור לוחם, אקס-לוחם בצהל, לפעמים הזמן הוא, 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 לפעמים הוא מתכווץ לך, לפעמים הוא מתרחב לך. והדברים מקבלים איזשהו נופח נוסף כשאתה נמצא בסיטואציות כאלה שהן מסכנות חיים.
נכון. אני אגיד לגבי מה שאמרת, תחושת הצמרמורת הזאת, אחד האלמנטים הכי חשובים שכריסטופר נולן משתמש בהם זה סאונד. הסרט גם זכה באוסקר על עיצוב פסקול. יש שם בעצם שימוש בשני דברים. קודם כל, המטוסים הגרמנים באמת היה על כל מטוס מותקנת מין אזעקה כזאת, סירנה שהגרמנים התקינו שהמטרה שלה הייתה חד משמעית לייצר אפקט פסיכולוגי של פחד ואימה לקוחות שאותם המטוס הולך לתקוף. זאת אומרת, ממש הטייסים הפעילו אזעקה על המסר, על המטוסים האלה, רואים את זה, מי שיחפש את זה בגוגל, את השם של המטוס, ויראה שיש לו מין רמקול כזה שמותקן למטה.
כן.
הם פשוט זרה של אימה של אזעקה, שפשוט מבעית לגמרי. והדבר השני זה הסאונדטרק של המלחין, אחד האהובים עליי, מלחין הנס זימר, הלחין בעצם פסקול, שיש לו לולאה שחוזרת על עצמה, והיא כל הזמן נראית כאילו שמגיעה לאיזה קרשנטו, לאיזה סי, והיא ממשיכה בעצם מאפס. שאחד מצירי הזמן מגיע לקראת השיא שלו, אז השני נבנה, ואז השני כשהוא מגיע לקראת השיא שלו, אז השלישי פתאום נבנה, וזה כל הזמן משהו פלואידי וזורם כזה של, שעובד עם הפסקול ונותן לך תחושה שהאדמה רועדת מתחת לקרקע, ומשהו נורא עומד לקרות וקורה, וברגע שהוא קורה משהו אחר מתחיל, המשחק שם...
זאת אומרת, גם בסרט הזה, הזמן הוא לא ליניארי,
הוא לא ליניארי, הוא מייצר אסקלה, הוא עולה ויורד, הוא מין אסקלציה כזאת של זמן, זאת אומרת, משהו הולך ומתרחש, והוא מגיע לקראת הסיב, ואתה חושב שהגעת לזה, ואז משהו אחר קורה. גם בחיילים שנמצאים על החוף, וגם במטוסים ובים, זאת אומרת. וזה סרט מהמם, מי שלא ראה את זה, באמת השפה הקולנועית, ומה שכריסטופר נולן עושה שם, זה משהו שהוא באמת, לדעתי, הרבה יותר מרשים מטנט ומהרבה סרטים אחרים שלו. אוקיי, אז אנחנו עוברים מכריסטופר נולן למשהו שהיה לנו דיון אם הוא בריטי או אמריקאי, ואני הפסדתי, כי זה דברים של ספרות, ואני צריך לדעת את מקומי ולא להתווכח על דברים של
ספרות. זה כבר סיכמנו מזמן.
כן, השאלה שלי הייתה, האם וירג'יניה וולף, הגברת הבאה שנדבר עליה, היא בריטית או אמריקאית? אני אגיד שיש את הסרט השעות.
נכון.
ובסרט השעות משחקת אותה ניקול קידמן, שהיא אוסטרלית. ואז אמרתי, אז הייתה לי תחושה שהיא אמריקאית. היא בטוח אמריקאית, אני בטוח צודק.
אוסטרלים.
ואז גיא יוכיח לי שאין לי מושג.
1928, הסופרת הבריטית וירג'יניה וולף, כותבת, הייתי אומר, אפוס רחב יריעה, זה פשוט לא אפוס ולא רחב יריעה, אבל בתפיסה זה אפוס רחב יריעה, כי מדובר כאן במעקב רב דורי, אחרי אותה דמות, שמתגלגלת לה לחיים שונים, למגדרים שונים, במקומות שונים, אמנם הכל באנגליה, אבל במקומות שונים באנגליה, ולדמות הזו קוראים אורלנדו. עכשיו, הרומן אורלנדו של וירג'יניה וולף, שיצא כאמור ב-1928, הקדים את זמנו במידה רבה, לא רק מבחינת המסע בזמן, אלא גם מבחינת התשטוש הזהות המגדרית,
של הגיבור?
של בכלל, במקרה הזה של הגיבור, אבל בכלל, כן, הדמות הזו למעשה קוראת לקורא לאתגר את התפיסות הערכיות שיש לכל אחד מאיתנו לגבי מגדר. מה זה גבר? מה זה אישה? עכשיו, בדור האחרון, לגבי המגדרים שאינם קלאסיים,
לא בינארים.
גבר ואישה, כן. לא בינארים. ולא לשווא, הרומן הזה, אורלנדו, הפך להיות אחד מספרי הבסיס, הדגל של האינטליגנציה הלהטבקית. כן, מדובר פה באמת, לא רק בדמויות שהופכות להיות מגבר לאישה ולהפך וכן הלאה, אלא יש כאן ממש אמירה והגיגים של הדמות לגבי מה היה מותר לי כשהייתי גבר ומה אסור לי שאני עכשיו. כן? למה אני צריכה עכשיו ללכת עם סמלה, סמלת מלמלה, עם מלא פטיקוט, כן? כל הדבר הזה, כל המערך הזה שיש שם למטה, בסמלות הבריטיות של אז, למה אני לא יכולה, פשוט, למה אני לא יכולה ללכת בנוח? כאילו, עד לפני גלגול, הייתי אותו בן אדם, רק הייתי גבר, יכולתי לצוד, יכולתי לשבת בנוח ולקבל החלטות, לא הייתי צריכה אף גבר שיגן עליי וכן הלאה.
זה ממש הקדים את זמנו, עם מידן הזה ב-1920.
1928, אנחנו אפילו הרבה, מה זה, זה שנות ה-20, כאילו זה ממש ממש מוקדם בהתפתחות זכויות האישה, אמנם אחרי הסופרג'יסטיות, אבל לא הרבה אחרי. ואני החלטתי להביא לנו איזשהו קטעון קטן, שיותר מתמקד בזמן, מבחינתה. הזמן חלף מעליי, חשבה, וניסתה להתעשת. גיל העמידה הולך ובא, כמה מוזר, שום דבר כבר אינו דבר אחד, אני מרימה ארנק מהמדף. כאן אנחנו מדברים על, זה כבר קורה בשנות ה-30, היא אפילו וירג'יניה וולף מתקדמת
קדימה
בזמן. וחושבת על זקנה בסירת מצרכים שקפאה בקרח. זאת אומרת, היא מרימה ארנק עכשיו, אבל חושבת על הזקנה שהיא ראתה לפני 300 שנה בתור גבר. כן?
אוקיי, כאילו אחורה בזמן.
הזיכרונות נצברים אצלה. היא לא... הזיכרונות של כל הגלגולים האלה נצברים אצלה. כרגע מי שמדבר, האורלנדו הדוברת כאן, זה הגלגול השישי.
פו.
אוקיי?
אוקיי.
מישהו מדליק נר ורוד ואני רואה נערה במכנסיים רוסיים. זאת האהובה שלה מהגלגול השני שלה. כשאני יוצאת מהחנות כפי שאני עושה עכשיו. עכשיו יצאה אל המדרכה ברחוב אוקספורד. מה הטעם שאני מרגישה בפי? עשבים קטנים. אני שומעת פעמוני איזים, אני רואה הרים, טורקיה, הודו, פרס. היא הייתה, או הוא, היה בכל המקומות האלה. והרשמים החושיים עדיין שם. ולמעשה אם אנחנו...
אז יש פה גם עניין של לא רק זמן, אלא גם מרחב?
אני חושב שיש כאן איזושהי אמירה של וירג'יניה וולף, של הסופרת, שאם אנחנו מקבלים את התפיסה, אפילו מבחינה סיפורית, שיש כאן דמות שעוברת גלגולים, שהזמן, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא לא פקטור מבחינת סיום החיים. כן. אז למה שהזיכרונות והרשמים והרגשות והתחושות, למה שזה ילך לאיבוד? למה לבוא ולומר, אולי זה מתכתב עם הגלגול כפי שאולי תרבויות מזרח אסיאתיות מתייחסות אליו?
הזיכרונות והכל נשמרים
לאורך הזמן. שום דבר לא הולך לאיבוד, כן.
נצברים.
נכון, נצברים. ומאוד מומלץ לקרוא את הספר הזה, לא כי הוא קל, לא קל לקרוא את הספר הזה, יש בו המון הגיגים, המון המון התלבטויות פנימיות, ואורלנדו גם כגבר וגם כאישה, זו דמות שמאוד עסוקה בעצמה. ואם אין לכם את הכוח והסבלנות לקרוא את המחשבותיה של הדמות על עצמה ועל
כמו
מהותה,
יומן כזה?
זה הרבה, בוא נאמר, הסוג המספר, הוא מספר בגוף ראשון, שמאוד עסוק בעולמו הפנימי, ויש לו במה להיות עסוק.
כן.
כן. אף אחד לא יכול באמת להגיד לו איך להתנהל, כשיש לך 500 שנה של זיכרון, נכון. רגשות, אהובים.
הוא מגיע עם מטען.
כן, יש רק יצירה, יש משהו אחד, מניע אחד, שעובר כחוט השני בין כל האורלנדואים, שזה הרצון להיות יוצר. הרצון לכתוב.
של כל הגלגולים?
של כל הגלגולים. לא תמיד זה מתאפשר מכל מיני סיבות, וגם כשזה מתאפשר זה לא בדיוק מספק, אבל זה שם. ואולי שם וירג'יניה וולף מתחברת כסופרת לדמות הזאת שהיא יצרה. אורלנדו, וירג'יניה וולף.
הסיפור הבא שאני הבאתי, הזכרתי אותו במיני רמיזה קטנה בהתחלה, כשדיברתי על H.G. Wells מ-1895 על הספר מכונת הזמן. מי שלא מכיר, H.G. Wells היה סופר מדע בליוני מהוותיקים של הוותיקים, הוא וז'ול ורן, שהיו בערך באותה תקופה. אני נכנס פה לתחום שלך, אבל אני מרשה לעצמי, כי את זה אני יודע. הם נחשבים לשני מאבות המדע בדיוני הספרותי, שאחר כך התוו את הקווים בקולנוע למדע בדיוני מדעי יותר וסיפורי פנטזיה, כן. שזה יותר כאילו ז'ול ורן, ומדע בדיוני שזה יותר אג' ג'י ווילס.
מלחמת העולמות.
נכון.
בארץ העברים, למשל. כן.
של אג' ג'י ווילס.
H.G. Wells.
ואחד הסיפורים שהוא כתב, מכונת הזמן, נשאר במשך שנים סיפור מאוד ידוע, שהיה לו גם איזה עיבוד קולנועי עם גיא פירס, לא משהו העיבוד הקולנועי הזה.
אין קשר משפחתי.
גם פה, אין קשר משפחתי. יש המון דברים שאין לך קשר משפחתי אליהם. אתה צריך לראות, איפה יש קשר משפחתי? אבל הוא זרק גרעין של רעיון, שב-1985 הפך לשובר הקופות, אולי הכי מוכר של שנות ה-80, שמייצג את הדבר הזה שנקרא שנות ה-80, בחזרה לעתיד. ודווקא הסיפור האמיתי שבחזרה לעתיד לא הגיע מתוך הסיפור של H.G. Wells דווקא, אתה תתפלא לשמוע מאיפה זה מגיע, זה מגיע מתוך...
אפוס ארמי עתיק?
לא, אתה רוצה עוד ניסיון?
סיפור עם גיאורגי.
לא, ספר מחזור. של סוף תיכון. הבמאי, היוצר, סליחה, כן. בוב גייל, שהיה מפיק ותסריטאי אמריקאי הוליוודי, הלך לבקר את ההורים שלו באיזה בית, שם גרו, כשהוא עלה ככה לקומה השנייה, לעליית הגג, אז הוא מצא שם בפנים את הספר מחזור של אבא שלו. ירבוק כזה עם תמונה של אבא שלו, ומסתבר שאבא שלו היה ראש מועצת תלמידים, כן, משהו כזה.
נשיא
מועצת תלמידים. ואז הוא הסתכל על זה, והוא אמר, אם אני הייתי בבית ספר עם אבא שלי, הייתי חבר שלו? הייתי מדבר איתו? הייתי מדבר איתי? כאילו, מה קורה שם? ואז ניבט לו גרעין הרעיון הזה לבוב גייל, והוא בא עם זה לרוברט זמקיס, שרוברט זמקיס באותה תקופה היה במאי די כושל, כאילו, הוא עשה סרטים שאף, זאת אומרת, זה לא עבד. וכל סרט שהוא ניסה לעשות היה כישלון, ולא הצליח. ואז הוא הלך, וביחד עם מייקל דאגלס, עשה סרט שנקרא בעקבות האוצר הרומנטי, עם מייקל דאגלס בתפקיד הראשי,
עם שיר הנושא החמוד של אדי גרנט, I'm romancing the stone.
אה, זה? Romancing the stone זה השם באנגלית, נכון. ואז הוא בא אליו עם זה, ואמרו, רגע, בוא נעשה, איך אנחנו מביאים מישהו להיות באותו תיכון, באותו זמן עם אבא שלו? אז תחמצי מכונת זמן. ובמכונת זמן, בסיפור המקורי שהם כתבו, זה לא היה אוטו, זה היה מקרר. כן. אבל אז הם חשבו שכאילו זה יהיה מאוד מסוכן אם הסרט יצליח, ואז ילדים ינעלו את עצמם במקרר. ואז אמרו, אוקיי, וגם, ואז לרובוט זמקיס היה עוד רעיון, הוא אמר, זה ממש מטומטם לעשות מכונת זמן שהיא לא ניידת. אם אני עושה כבר מכונת זמן...
אז לפחות שיהיה לי איך להתנייד.
כן, בוא נזיז אותם מכל מקום. ואז היה הרעיון של לשים את זה במכונית, ודלוריאן הייתה מכונית מאוד מגניבה שיצאה באותה תקופה.
Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style?
יש סרט אגב בנטפליקס, אם מישהו יחפש, על הדלוריאן, איזה מיני סדרה של איזה כמה פרקים על, על, על הסיפור של האיש הזה, שזה הבן אדם אמיתי שהמציא את המכונית, על כל הסיפור שלו.
כן, זה אבל אני רוצה שנייה לקטוע אותך. יש אי אלו אנשים... שלא ראו את בחזרה לעתיד. האם תוכל...
וואי.
הם התביישו לאט בשקט.
אנחנו...
הייתה להם ילדות השוקה.
נכון.
בוא ספר קצת. ספר קצת, כן.
אז מרטי מקפליי הוא מייקל ג'י פוקס משחק אותו, בתפקידו האלמותי, והוא, יש לו חבר מדען מטורף, מהמדענים המוזרים האלה שתמיד שומעים עליהם, שיש לו מלא דברים במחסן, והוא ממציא שם כל מיני פטנטים, כריסטופר לויד בתפקיד הזה, והוא החבר שלו, לא ברור אגב טיב מערכת היחסים, איך אחד הכיר את השני, לא ברור.
כן.
ודוק בראון, המדען, הוא ממציא מכונת זמן, והוא שולח את הכלב שלו בתחילת הסרט, להיות הנושא הראשון בזמן, לכלב קוראים,
גגארין?
לא, איינשטיין. איינשטיין, איך אתה לא? זה לא בסדר, גיא, גם אתה צריך לעשות שואב. אז איינשטיין, הכלב של דוק בראון, הוא הופך להיות הנושא הראשון בזמן, הוא מכניס את הכלב למכונית, ויש לו שם, המכונית עובדת על פלוטוניום, אוקיי? ואז הוא מסיע את איינשטיין, הכלב, דקה אחת אל העתיד, מרטין מקפליי מצלם את כל הדבר הזה, פה אנחנו כצופים נחשפים פעם ראשונה על האפשרות של מסע בזמן, אבל מסתבר שאת הפלוטוניום הוא גנב מחבורה של לובים, והלובים האלה עכשיו מוצאים אותו.
טרוריסטים.
טרוריסטים לובים, כן.
לובים,
כן. הם מוצאים אותו, את דוק בראון, והם מחסלים אותו שם מול העיניים של מרטין מקפליי, שעכשיו הוא בורח על חייו, כשהפלוטוניום נמצא בתוך המכונית, והוא מוצא את עצמו ב-1955. וב-1955, אגב, זה כמובן מאוד מתמטי וברור למה 1955, כי הסרט נעשה ב-85, וצריך ללכת 30 שנה אחורה כדי שההורים שלו יהיו של מרטין מקפליי.
בדיוק
מקפליי.
בזמן הנכון,
בדיוק
כדי ליצור
בגיל שלו.
את זה.
נכון? כן. עכשיו, מה עוד קרה בשנות ה-50 בארצות הברית? זה דור הבייבי בום שיצא החוצה ומרד, המרד הנאורים הגדול. ובמרד הזה אנחנו רואים את דור הרוקנרול, הדור שיוצא החוצה ל... יש שם איזה בית קפה כזה שחוזר על עצמו בשלושת הסרטים.
כן.
ויש שם התחושה שהנאורים הם אלה שמחיים כאילו את הדור הזה, את מה שקורה שם.
כן, אבל זו הייתה האמת די אשליה, כי הדור האמריקאי של שנות ה-50 היה דור ש... של ילדים שנולדו עדיין בזמן מלחמת העולם השנייה.
כן.
הפחד הנוראה מהרוסים וממרוץ מהפסד המרוץ החימוש והפחד מהפצצה גרם שם לדור שהוא אמנם ניצח במלחמה, כן? אבל עדיין גדל והתחנך עם פחד נוראי.
נכון.
זאת אומרת, כן, תמיד האמריקאים יש להם בגלל העוצמה שלהם והכוח שלהם את היכולת למצוא חיי פנאי ושפע של...
הפרברים צמחו שם.
כן. אבל הסרט הוא לא היה...
הוא לא מדבר על הפחד
לא
הזה.
הוא לא מדויק מבחינת תיעוד הלך הרוח של הדור הזה. הוא זה סרט קליל.
כן, כי הוא גם לא אמור לעשות את זה.
כן, הוא קליל. עיקרו הפנטזיה, עיקרו התרגיל הפילוסופי המדעי נכון. הזה.
אז בעצם כשהוא מגיע לאותה 1955, שנראית באמת הרבה יותר אופטימית ושמחה, בטח מ-1985, שהתקופה של המציאות האמיתית שמרטין מקפליי מגיע ממנה, אז הוא צריך שמה למצוא דרך לגרום להורים שלו להתאהב אחד בשני, כי באיזושהי טעות שהוא עושה שמה, אז הוא גורם לזה שאמא שלו מתאהבת בו במקום באבא שלו. ואז אני ככה אעשה הערת שוליים, כשהתסריט הזה, עם כל מה שקורה שם, עם הסצנה בסוף עם האמא שהוא צריך לנשק אותה וכל הדבר הזה, כשהתסריט הזה נכתב, הוא עבר בין מלא מלא אולפני סרטים, כן. רוברט זמקיס ובוב גייל, וכולם בעטו אותם מכל המדרגות. אתה יודע למה?
כי זה היה לא...
לא נועז מספיק. לא נועז מספיק. כן. אוקיי. יחסית לסרטים של ה-80s, זה היה כאילו... מין משהו משפחתי כזה, זה לא נראה להם נועז מספיק, אבל אז הם לקחו את זה לדיסני, ודיסני אמרו להם, אתם מטורללים על כל הראש, זה יותר מדי נועז.
כן.
בקיצור, הם לא ידעו מה לעשות עם זה.
אז מה קרה?
ואז, אחרי ההצלחה של Romancing the Stone, בעקבות האוצר הרומנטי, סטיבן ספילברג ראה שרוברט זמקיס יודע לעשות כמה דברים, והוא אמר לו, אתה יודע מה? אני לוקח את הדבר הזה, אני מפיק את זה. ספילברג נכנס לתמונה, ואז הם קיבלו את חותמת האיכות, כי 1985 ספילברג כבר אחרי איטי, ואחרי כל זה. כן. ואז הסרט היה הצלחה מטורפת. היא הייתה הצלחה כל כך גדולה, שבסוף של הסרט, אנשים אולי לא יודעים את זה, כשהוא אומר שם, roads, where we're going, we don't need roads, הם כאילו נוסעים אל העתיד.
כן.
זאת הייתה בדיחה. הם לא התכוונו שיהיה סרט המשך, לא היה שום דיבור, הם רק רצו to break even, שההכנסות יחזירו את ההשקעה, וזהו, כאילו, זאת הייתה התפילה. אבל הם לא תיארו לעצמם שהסרט כל כך יצליח, שהם עכשיו צריכים לעשות סרט המשך, אבל הם ירו לעצמם ברגל, כי הם הכניסו את החברה של מרטין מקפליי לתוך האוטו. והם נוסעים איתה קדימה בזמן.
אותה שחקנית גם?
מה?
זה קרה בחזרה לעתיד השני, אותה שחקנית.
כן, כן, זה אותה שחקנית, אבל אם תשימי לב בחזרה לעתיד השני, היא ישנה חצי בסרט.
לא שים לב.
הם כאילו, בהתחלת הסרט הם כאילו מרדימים אותה ומקפיאים אותה, כי הם פשוט לא יכלו, אמרו, זאת הייתה כזאת טעות, לא ידענו שזה יצליח, והיא תקועה איתם במכונית. הם עכשיו צריכים להיות איתה קדימה בזמן, בעלילה של העתיד. אבל מה שקרה זה בגלל שהם הצליחו בסרט הראשון, את השני והשלישי, הם כתבו כשהם ידעו בעצם...
שהולך להיות עוד אחד.
שיהיה עוד אחד. ואז הם עשו הכנה וגמול. דיברנו על זה בפרק הראשון. הם עשו הכנה וגמול, סטינג ופי-אוף, בסרט השני, כן. לדברים שיהיו בסרט השלישי. ואם אני מדבר על זמן פלואידי וזמן שגמיש וזורם, אז הם עשו דברים בעתיד האלטרנטיבי, של המציאות האלטרנטיבית של 1985, שהם ידעו שיהיה להם פי-אוף בעבר של הסרט הראשון. אם מישהו הולך פה לאיבוד, אז תראו, אז ברור. כאילו, עכשיו, זה נשמע, זה כל כך מטורף.
מבולבלים, גם אנחנו.
נכון. מה שעושים שם, יש לי ספר כזה, שנקרא Back to the Future Behind the Scene, ספר מאוד נדיר. קיבלתי אותו, כי אני חולה על הסדרה הזאת. מי שלא יודע, זה, מי שמכיר אותי, בוא נגיד, וזה ככה אנקדוטה שאני אגיד, לפני שהקלטנו את הפרק, יש לי קבוצת חברים, אני ועוד ניסן וליו, שני חברים טובים, שלושתנו אוהדי מכבי חיפה, יש לנו קבוצת וואטסאפ שהיא בעיקרון מוקדשת למכבי חיפה, להתלונן על משחקים ולשמוח בשמחות, נקרא בדרך אל הצ'מפיונס, ובקבוצה הזאת, בהתחלה אני קראתי לה בדרך אל הים, בתקופת העולב של הקבוצה.
על שם משינה.
כן, כן, בדרך אל הים של משינה, כי כאילו העונה נגמרה אצלנו באוקטובר, אבל זה לא קורה. אז עכשיו, בקבוצה הזאת התחיל הדיון, התחלתי דיון, כי אמרו לי, אמרתי להם שהפרק הבא שלי הוא על זמן, ואז אז אחד החברים, ניסן, אומר, אז אתה דבר על הסרט שאתה הכי אוהב, איך אתה יכול להגיד שאיתי בפרק הקודם על משפחה, אמרתי שאיתי, איך אתה יכול להגיד שאיתי זה הסרט שאתה הכי אוהב? אז יש שם דיון שלם על איזה סרט אני הסרט שאני הכי אוהב, ובחזרה לעתיד הוא באמת אחד הפייבוריטים שלי, אני יודע כל מילה, כל משפט שם בעל פה, הוא לדעתי מופת של כתיבת הסרטאית, בטח ובטח קונספט הזה של לבקר סרט שכבר צילמתם אותו בסצנות אחרות, ללכת אחורה בזמן כהפקה, לשחזר סצנות, ואיך הם עושים את זה כל כך מדויק, ואיך הם מתכננים לתוך, הם שותלים דברים על דברים שהם בכלל לא תכננו. זאת אומרת, הם שותלים בסרט השני, קוראים דברים, כשמרטין מקפליי חוזר אחורה לנשף שבו ההורים שלו הכירו, הם היו צריכים לצלם מחדש את הנשף מזווית אחרת של מצלמה, כדי לגרום לזה לעבוד, וזה כל כך מבריק. וזה משהו שבאמת, אני לא ראיתי שום סרט שמשחק עם הזמן בצורה כל כך מבריקה, ועדיין שומר על פופולריות כל כך מדהימה. עכשיו, יש פה כמובן גם את העניין המטאפיזי, הפסיכולוגי, הפילוסופי, האם באמת כשהוא הולך אחורה ומשנה משהו בזמן, האם זה באמת משנה משהו
כן,
בעתיד?
טוב, זה כבר משהו שהוא כל כך נידון ונדון, ואפילו כבר נדוש.
פרדוקס הסבא.
משום כן, שאין לנו כן. באמת דרך... לדעת באמת מה האימפליקציות המעשיות של דבר כזה. ולפני שנעבור הלאה, רק אומר שגם כאן יש שיר נושא די מגניב, של יולי לואיס and the news, The Power of Love is a Beautiful Thing.
אתה יודע, אגב, שיולי לואיס משחק בעצמו בסרט.
אני חושב שעכשיו, שהזכרת לי עכשיו, זה נראה לי...
Battle of the Bands בהתחלה, כשהם עושים את האודישנים ללהקות, אז יולי לואיס, יש שם חבורה של קפוצי זה, כשיושבים כזה ככה עם פנים רציניות, ומסתכלים על הלהקה, שמרטין מקפליי עומד ומנגן, ואז יולי לואיס מסתכל על האנשים מסביבו, ימינה ושמאלה, והוא גם עם המגפון, הוא אומר לו, סליחה, אבל it's too loud, it's too darn loud. ויולי לואיס אומר את זה, שהוא כאילו נותן בראש עם הזה, ובסוף של הסרט, כמובן שיש את השיר הסיום על כתוביות הסיום, השיר של יולי לואיס שר. כן. בחזרה לעתיד, אז אני אסכם את הדיון שנפתח אז בקבוצת הוואטסאפ שלנו, אז אני חושב שזה אפשר להגיד ראש בראש בחזרה לעתיד ואיתי. שנות ה-80, אני חושב שכולנו, כל מי שגדל בשנות ה-80, Back to the Future.
אני חושב כמוטיב, אני עם ניסן.
כן?
ניסן נראה לי בחור צודק.
אז אנחנו...
אני איתו.
אז מעולה. אז בואו ניקח אותנו למקום הבא שלנו, שהוא שונה לחלוטין מפופולרי פופ של שנות ה-80, אנחנו הולכים אחורה לאנגליה.
כן, אנחנו חוזרים גם בזמן ל-1908. קנת גראם כותב את הרוח בערבי הנחל, ספר שיהפוך מאז לקלאסיקה של חדרי ילדים בכל העולם. והסיבה שבחרתי את הקלאסיקה הזו לפרק הזה, היא לא כי הספר הזה הוא ספר על זמן. לא. אלא כי יש איזושהי נקודה תרבותית, ספרותית, תרבותית, רב-דורית, שמתרחשת בספר הזה, בפרק החלילן בשערי השחר. עכשיו, למי מאיתנו שקצת בקי במוזיקה ובלהקת פינק פלויד, עוד להקה אנגלית שמאוד מאוד הייתה קשורה למורשת התרבותית, הספרותית, האנגלית, בטח באלבומי הראשונים. האלבום הראשון של להקת פינק פלויד בשנת 1967 נקרא החלילן בשערי השחר, The Piper at the Gates of Dawn. שזה דרך אגב האלבום היחיד שפינק פלויד הקליטו כאשר סיד ברט היה המנהיג והסולן והיוצר העיקרי, לפני שהוא קצת התחפף ואז פשוט הפסיקו לבוא לקחת אותו להופעות, כי הוא פשוט היה מאוד לא... הוא לא תפקד.
מה היה תפקידו אבל ב...
הוא היה סולן, כותב רוב החומר, אדם... מאוד מאוד חשוב בלהקה הזו.
הוא התפלפ כאילו?
הוא התפלפ, הוא התפלפ, כן, הוא התפלפ בהחלט. אחרי המון שנים הוא גם הגיע לפתע לאיזה הקלטה של איזה אלבום, פתאום שם את עצמו בלתי מוזמן, אבל פינק פלויד אחריו, אם נתעלם מדעותיו הפוליטיות של רוג'ר ווטרס, הייתה להקה הרבה יותר טובה. אז למעשה, פרק אחד בתוך ספר הילדים הזה, הרוח בערבי הנחל, נקרא חלילן בשערי השחר, וכמו שאני עושה פה איזה הקשר מטורף, כן? לביאליק.
אופה.
כן?
אוקיי.
לשעת בין השמשות, כן? שהיא שעת רצון מתוך הכנסיני תחת, השיר הידוע בתור הכנסיני תחת כנפך.
כן.
יש לפעמים שעות ביום, או לפעמים שעות מסוימות בחיים, שבהן אתה מרגיש שאתה נכנס לאיזושהי שעה מיוחדת, שעה...
מבחינת הזמן?
מבחינת
או...
הזמן, איזה משהו מעבר קורה פה. הרבה פעמים, אצלי לפחות, זה קשור למשהו שאני חווה לבד. אני יכול לזכור שעה במוצב חודר בלבנון, שיום שישי נכנס, יום שבת נכנסת, והעננים נמצאים מתחתנו, ופתאום הכל היה שלב ושקט, כמה שונה ממה שקורה. וזה היה מדהים. אני יכול לזכור שעה באילת כזו, אני יכול לזכור שעה בשרון, בוודאי שעות כאן בגליל, בו אני גר ב-15 השנה האחרונות. ובזמן הזה, בשעה הזו, הזמן נעצר או מתעצם. וברוח בערבי הנחל, יש כאן איזשהו נקודה שבה משהו כזה קורה, משהו רומנטי, משהו קוסמי.
שכאילו הזמן נעצר או משהו כזה, כאילו מעית בעצם.
הזמן נהיה קצת קדוש. אז קראו שני בעלי החיים ארצה והרכינו את ראשיהם בסגידה. פתאומי ונפלא, הופיע לפתע גלגל השמש הרחב והזהוב מעל האופק שמולם, וקרניים ראשונות שנורו וחצו את מרחבי המים החלקים, סנברו אותם לחלוטין ובלבלו אותם. כאשר היה ביכולתם להביט פעם נוספת, פג החזיון, והאוויר נמלא בשירת הציפורים שהיללו את השחר. עכשיו, מה יש כאן? יש כאן רגע. יש כאן רגע, יש כאן פשוט תיאור של רגע שבו הטבע דורש את הדומיננטיות שמבחינתו כבר יש לו, מבחינת הטבע, כן?
כן.
אבל לפעמים מבחינת האדם, בטח האדם המתורבת, כן? שאותן חיות כאן, בעלי חיים הם ייצוגים.
יש שם אך בראש מים, כן. וחולד.
כן, ויש שם את הקרפד המטורף, והמחור לרגושים. כן, הוא בכלא, לא יאומן. ויש כאן איזשהו מקום שבו אתה אומר, אוקיי, אני עוצר הכל. אני, משהו משתנה, הטבע קורא לי, אני סוגד לו בנקודה הזו, כן? עכשיו, הם קוראים על ברכיהם, כן? אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לטבע, אני מקבל אותך בנקודה הזאת שום דבר לא קורה בלעדיך. זה משהו קוסמי, משהו דתי. ויש כאן אפילו משהו שהוא לא נוצרי באיזשהו אופן, משהו שאולי לא היו כותבים במדינה קתולית.
למה כן? בעצם?
כי יש כאן משהו פגני. יש כאן איזשהו... הרי
בקטע הזה?
בקטע הזה, כן? כי סגידה לשמש, לירח, לגשם, לאדמה, לעננים, בכלל להתענה הטבע, היא משהו שהדתות המונותאיסטיות מתחילתן מנסות לברוח ולברוח ממנו. להרחיק את המאמינים מזה, כי מאוד פשוט לעשות מה שעשו בעולם העתיק, לסגוד לשמש.
נכון.
אתה יודע שהיא תבוא, אתה יודע שהיא תחמם, אתה יודע את מעלותיה. כמובן שברגע שיש, שאיתני הטבע הם הכוחות העליונים שמושלים בעולמך, אז לא צריך ממסד ולא צריך מנגנון דתי, וכמובן שזה מה שמחזיק את הדת וגורם גם למוסדותיה לפרוח הרבה פעמים על חשבון האדם הפשוט.
זה, אני גם קראתי את החלילן בשערי השחר הזה, ואני חייב להגיד שזה היה לי לא פשוט לנסות להיכנס לתוך ה-state of mind הזה, קצת פיוטי, קצת אחר מאוד, זה הרגיש לי, אני רואה דברים קולנועית, אני קורא את זה, וזה הרגיש לי כזה slow motion של קרפת, של לא קרפת, סליחה, פה זה אך בראש המים כן. וחולד.
כן, וחולד.
חוצים את הנהר על הסירה, וקנה הסוף, וכל התיאורים הפיוטיים שהוא כותב שם, שהם הם, הם לא קלים מבחינת השפה שלהם, אבל הם מאוד מיוחדים, הם מציירים איזושהי תמונה של עולם מאוד מאוד נפרד ומבודד, שכאילו מנותק מכבלי הזמן או מדברים כן. אחרים של מכוניות, או זה שזה דמויות אחרות. כן. כאילו
יש מכוניות, הם כן. לא נמצאים בנקודה הזאת, ויש כן. גם בני אדם בעולם הזה.
כאילו, ואם אנחנו מדברים על זמן, זה הרגיש לי שהפרק הזה הוא כאילו מעיט את הזמן, פשוט כזה, כמו שיש חוגה גדולה כזאת, ועושים כזה, בואו נוריד את הווליום רגע,
כן.
בואו ניקח את זה לאט. והם מחפשים שם את גדליה, אחד הלוטרת ים או משהו כזה, הולכים לחפש אותו. הייתי בטח, ימצאו את גדליה או לא ימצאו את הגדליה הזה. אבל בעצם העניין פה זה לא הוא. כאילו, הוא לא העיקר. העיקר זה משהו שאך בראש וחולד רואים, וזה ממש, זה מהמם, איך שזה כתוב, ואיך שזה מסופר, והאווירה שזה מייצר.
אתה יודע, באורלנדו נאמר שם שעל ידי אחת דמויות המשנה, שאחד מהמעלות הגדולות של האנגלים, זה היחס שלהם לטבע. זאת אומרת, אם יש משהו שאנגלים יודעים לעשות, זה להתייחס לטבע. ובאמת, הטיול שלי באנגליה ובסקוטלנד, ביחד עם זוגתי בקיץ, זה היה פשוט להתפעל מהגנים ומהירוק זה פשוט מדהים, כן? דרך אגב, היינו בחוף שממנו יצאו חלק מהסירות
לדנקרק.
וואלה. אנחנו פה עושים כל מיני...
הכל פה מתקשר.
כן, בנקודה הזאת יש קשר משפחתי. אז כן, אז הרוח בערבי הנחל מומלץ בחום.
אוקיי, ואם כבר דיברנו על בריטניה ודיברנו על גרמניה, אז בואו נלך יותר לעומק על גרמניה, בואו ניקח סרט גרמני. וכשאני אמרתי לך שאני רוצה לדבר על זמן, והיה לי ברור על שני סרטים הראשונים, על דן קרק ובחזרה לעתיד, אז לא ידעתי מה יהיה הסרט השלישי, והיו לי כל מיני רעיונות, ואז אמרת לי, בוא צא קצת מהקופסה, לך על רן לא לרן. אז אמרתי, כמה שנים לא ראיתי את זה. ראיתי את זה עכשיו לקראת ההקלטה, וזה, מעבר לזה שזה סרט, הוא מרגיש מאוד מאוד 90'sי בתחושה שלו, עם מוזיקה טכנו, והמוזיקה, כן. אגב, לסרט הזה, הבמאי הוא המלחין של המוזיקה, הוא הלחין איזה מוזיקה טכנו כזאת מגניבה. הסרט הזה היה, הסרט היה להיט קופתי מטורף, הצלחה, ודיברו עליו הרבה, רן לא לרן, רן לא לרן, ואנשים שלא הכירו יותר מדי קולנוע גרמני לפני זה, פתאום מצאו את עצמם, רואים סרט בגרמנית, ונהנים, כי זה סרט ממש ממש טוב. מי שלא מכיר, אני אתן את התקציר, יש לנו את לולה, שהיא בת זוג של בחור בשם מני, שהסתבך עם איזשהו ראש מאפיה בשם רוני. הוא אמור להביא לו 100,000 מרקים?
כן.
מרק גרמני? מרק גרמני. הוא אמור להביא לו 100,000 מרק גרמני. הוא נוסע בסאבווי בגרמניה, ובעקבות איזה טעות שמה, הוא יוצא מהקרון של הסאבווי ושוכח את השקית עם הכסף על הספסל, ואיזה הומלס שנמצא שם, ממש לידו, לוקח את ה-100,000 פרנק מרק הזה, ואז הוא כאילו נמצא בבעיה, כי הוא אמור לפגוש את רוני תוך 20 דקות. והשוט הראשון של הסרט, הסרט מתחיל עם שוט של שעון. ואנחנו עושים דולי אין לתוך השעון הזה, נכנסים פנימה, וה-20 דקות האלה הולכים ללוות אותנו למהלך כל הסרט. מגדירים לנו מסגרת של זמן, ואומרים לנו שמאני בעצם צריך לעזור, להיעזר, סליחה, בלולה, שהיא תמצא לו 100,000 מרק ב-20 דקות, תפגוש אותו, תביא לו את זה, כי אחרת הוא מקבל כדור בראש וזה נגמר. ויש שם בעצם שלושה סיפורים שונים, זאת אומרת שלוש אלטרנטיבות לאותה מסגרת זמן, אותו אירוע, מה אני עומד בטלפון, מחכה, מתחנן על חייו מול לולה, מבקש שהיא תעזור לו, היא יוצאת מהבית שלה לכיוונו, רצה, 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 הולכת לאבא שלה, הולכת לפה, הולכת לשם, מנסה כל מיני דברים, וכל פעם היא פוגשת בדרך דמויות. עכשיו, כן. היא פוגשת אותם בקטע שנוגעת בהם עם הכתף, עוברת לידם, וכל פעם שאנחנו עוברים ליד דמות כזאת, יש כזה טק, 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 קרש, קרש זום כזה, פנימה אל הדמות,
לאותה דמות פרוזאית,
מקרית,
כן? שהיא פוגעת בה, עוברת לידה.
כן, ואנחנו רואים מה קורה לה בעתיד, לדמות הזאת. ואז אנחנו רואים במציאות, בזמן, באופציה האחרת של הזמן של לולה, אפשרות אלטרנטיבית של זמן שקורית לאותה דמות. זאת אומרת, האלטרנטיבות בזמן הן לא רק לגיבורה, אלא לכל הדמויות שבקיפות אותה. ובעצם המשחק פה עם הזמן הוא כל כך יפה, כי הוא הופך את הסיפור של לולה, שאפשר כאילו לסגור אותו ב-20 דקות, זמן אמיתי, למשהו שנמשך על פני שלוש אפיזודות שונות. וכל אחת מהאפיזודה מאפשרת בעצם משחק אחר של סוף. זאת אומרת, סוף אחר לסיפור של לולה ומאני. שני סופים קצת פסימיים, סוף אחד שהוא יותר אופטימי.
מעניין מה קורה בסוף.
כן.
איזה סוף נבחר.
לי זה הרגיש דווקא שמשהו בסוף, למרות שמאוד אהבתי את הסרט, הרגיש לי מאוד חינוכי. כאילו, הקטע שבסוף, אני לא אספיילר את זה, כן. אבל הסוף עצמו הרגיש לי שבעצם בבחירה שהיא עושה, של איך להשיג את ה-100,000 מרקים האלה, יש לה שתי אופציות בסיפורים הראשונים, ובסיפור השלישי היא עושה משהו אחר. והמשהו האחר הזה שלה הוא כאילו האפשרות הלגלית, החוקית, הלגיטימית, והיא זו שנותנת לה את הפתרון, ואז הם הולכים ביחד אל השקיעה. לי זה הרגיש קצת חינוכי. לא יודע, מה אתה אומר?
אתה צודק, אני גם לא אספיילר, אבל זה סרט מאוד מומלץ, גם מבחינת השפה הקולנועית שלו, סליחה על התפרצות פה, מאוד מאוד קצבי, מוזיקה עם תפקיד מאוד מאוד חשוב.
נכון.
וזה סרט שאתה רק מתחיל אותו, הוא די קצר לדעתי, שעה
כן,
ו-20, משהו
הוא פחות
כזה.
משעה וחצי.
כן, משהו כזה, ואתה כל הזמן על זה, אתה טק, 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 טק. אתה כל הזמן שם, אתה לא יכול להסיר את המבט שלך, אתה מסיר את המבט שלך, אתה מפסיד משהו שלא תוכל להחזיר אותו אחר כך.
כן.
והתפיסה הזאת באמת של ה-20 דקות, באיזשהו מקום, אני חושב שאחרי הרבה שנים, בסדרה 24, לא יודע אם זה היה כל כך הרבה שנים אחר כך, אבל איזה עשור אחר כך, ב-24 היה משהו מהקצביות הזאת,
כן.
שנלקח משם. זאת אומרת, אתה כאילו הרגשת כל שנייה.
נכון.
כי זה 20 דקות דרמטיות. היא כל הזמן רצה. היא כל הזמן
כל
רצה
הזמן
שם.
כל הזמן במרדף.
כן, בגרמנית קוראים לזה לולה רנט. לולה רצה בעבר. ואותי זה קנה. כבר מאז, כאילו משנות ה-90 שראיתי.
ראית את זה בקולנוע כשזה
יצא? ראיתי את זה, וואו, שאלה טובה, לדעתי לא. לדעתי ראיתי זה על מסך הקטן.
זה האמת לא סרט שממש מצריך כאילו את המסך הגדול, וזה הוא עבד לי גם כשראיתי אותו עכשיו לקראת הפרק, אבל הוא מאוד מאוד אפקטיבי.
יש אנימציה גם.
נכון, יש שם איזה קטע של אנימציה קטן. הוא מאוד אפקטיבי במשחק שלו עם הזמן, הוא מאוד אפקטיבי באינטנסיביות שלו, והוא ממש פרץ, וככה נעשה זום אאוט, הוא פרץ לקולנוע הגרמני החדש של שנות ה-90 את הדרך שלפני זה וים ונדרס ניסה לעשות עם פריז טקסס ועם מלאכים בשמי ברלין, כן. אבל פה זה היה משהו מאוד פופי.
מאוד צעיר.
מאוד צעיר.
וים ונדרס גם כשהוא היה צעיר הוא היה זקן.
הוא היה זקן, נכון. וים ונדרס משהו הרבה יותר כבד, ופה זה כאילו, וואלה, יש קולנוע גרמני מטורף, יש פה סרט שאתה אומר, איזה כיף, איזה כאילו עושר של שפה קולנועית, ומשהו מאוד מאוד
שונה. משהו אחר.
ואנחנו מגיעים ממשהו פופי ומגניב וזה, למשהו בווליום קצת אחר ובקצב קצת אחר, לפינה המוזיקלית שלנו.
אנחנו מדברים על שיר שנקרא כישופים, שכתבה אותו דליה רביקוביץ', ויש ביצוע של אומנית שאני מאוד מאוד אוהב, היא ישראלית, היא עכשיו גרה בבריטניה ב-20-30 שנה האחרונות, קוראים לה מלכה שפיגל. היא הייתה בסיסטית בלהקה המיתולוגית של רמי פורטיס וברי סחרוף, מינימל קומפקט, והיא הוציאה אלבום בחורה בשנת 93 שנקרא ראש בלטה. היא לקחה את הטקסט הזה של רביקוביץ', שהוא טקסט מיסטי באיזשהו אופן, ואני אקריא לכם את השיר, הוא די קצר. היום אני גבעה, מחר אני ים. כל יום אני טועה כבאר של מרים, כל יום אני בועה, עובדת בנקיקים. בלילה חלמתי סוסים אדומים, סגולים וירוקים, לבוקר הקשבתי, פכפוך עד אין קץ, קשקוש של תוקים. היום אני שבלול, מחר אני עץ, רם כתומר. אתמול הייתי כוך, היום אני צדפית, מחר אני מחר.
כישופים.
כישופים, ממש ממש מחושף, מי מקשף, איך מקשף, איך מחשף, סליחה, זה לא,
וגם היא משחקת,
זה לא נאמר,
מה, וכמובן, מה אני היום ומה אני מחר?
היום, מחר, ואני בלילה חלמתי, לבוקר הקשבתי, שבלול, עץ, רם, מה, מי, מה, לא, זה בכלל לא, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, הרצון לבוא ולהגיד, כן, אני חושב שיש הרבה איפה להתעמק בשיר הזה, אבל בכל הנוגע לפודקאסט שלנו, כן? למקום הזה, לפינה המוזיקלית הצנועה,
כן.
אני רוצה שפשוט תנסו. אני מציע לקחת את הארבע דקות האלה, לעזוב הכל, לשמוע את הביצוע המחשף הזה של מלכה שפיגל, לראות איך שתי יוצרות חשובות, כל אחת בתחומה. מלכה שפיגל אולי ידועה פחות לקהל הרחב, אבל בתולדות הרוק הישראלי, מלכה שפיגל היא דמות משמעותית, בסיסטית, אישה בלהקה מאוד מאוד מצליחה. דיברנו על גרמניה לפני כן, מינימל קומפקט הייתה מאוד מצליחה בברלין של שנות ה-80, וכמובן שדליה רביקוביץ', אחת מהמשוררות הקנוניות ביותר, בטח של המחצית השנייה של המאה ה-20, אם לא בכלל, מומלץ, כישופים, מלכה שפיגל.
מעולה. טוב, אז אנחנו מגיעים לסיום, וכמו שאמרתי, פה משהו קצת אחר. אז קודם כל אני אגיד שאנחנו עושים ככה מתיחת פנים, נקרא לזה לפודקאסט, ויש אתר אינטרנט, שאני מאוד מזמין את כולם. אני לקחתי עליי את הצד הדיגיטלי והתקשורתי עם הקהל, נקרא לזה. כן, כן. את הרעיון לפרק הזה, זמן, הרעיון לא היה שלי בהתחלה, הרעיון הגיע מאחותי, נועה, שדיברנו, היא שמעה כמה פרקים, ואז היא אמרה לי, אתם צריכים לעשות פרק על זמן. ואז אמרתי, קודם כל אחלה רעיון, ונעשה את זה, ועשינו. ודבר שני, הקטע הזה שמישהו אחר ממליץ לנו על נושאים, אז אמרתי, בוא נפתח את עצמנו, בוא נפתח את זה החוצה. אז אתם יכולים למצוא, להגיע אליי בפייסבוק, בעמוד של מתפלספים על קולנוע. שם תראו גם לינקים לכל הפרקים שאנחנו מעלים, וגם שם אפשר ליצור את הקשר, לזרוק רעיונות לפרקים. אורן פילוסוף, מתפלספים על קולנוע בפייסבוק. אפשר למצוא אותי, את גיא קצת פחות, אבל אותי אפשר למצוא, באתר אינטרנט חדש שהקמתי, ובו אני מציע בעצם משהו שאני עשיתי המון שנים, קצת עזבתי אותו, ועכשיו אני חוזר אליו בשמחה גדולה, וזה הרצאות קולנוע. מי ששורד את הפודקאסט של שעה לשמוע אותי ואת גיא, מוזמן להזמין אותי לשעה, שעה ומשהו על סרטים, על ז'אנרים, על כל מיני דברים שקשורים לסרטים. תחפשו באינטרנט פילו מוביז, אני אשים לינקים כמובן בתיאור של הפרק. ואתם מוזמנים לדבר איתי שם, להזמין אותי להרצאה או להציע רעיונות לפרקים נוספים. לינקים אמרנו, נותן לינקים יופיעו בסוף, וזהו, ואנחנו מכינים לכם לפרק הבא, הוא יהיה לקראת פורים, ואנחנו מכינים לכם פרק מיוחד, ופורימי במיוחד, לעוד שבועיים, בפרק הבא של שמונה עיניים.
אולי יקרו לו 16 עיניים.
אולי...
אולי אתה תישאר לבד, ואז יהיה רק 4 עיניים.
ואני לא יודע. אנחנו, יש למה, יש למה,
יש למה לצפות.
יהיה פרק פורימי ומענה במיוחד. אז היה לי כיף גדול, גיא, כמו כל פעם.
זה נכון, אורן פילוסוף, שמונה עיניים, תודה.
שמונה עיניים, תודה לכם.